מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו להזין לפודקאסט מנועי הכסף, הפרק השלישי. השבוע שני אורחים מכובדים מצטרפים אליי, אני שי סלינס מכלכליסט, אייל גורן, מנכ"ל קרנות הנאמנות של פסגות. שלום אייל, מה שלומך?
שלום שי, שלומי מצוין.
ואני ברכים עם מכלכליסט, תודה שהצטרפת, מה שלומך?
אהלן שי, אייל.
נתחיל, תנו לי איזה משפט אחד, אייל תתחיל, תסכם לי את השבוע. אנחנו ברקע כמובן מדברים על הטלטלה, לא, אני לא אתחיל ואגיד שזה מפולת ואגדיר את זה בהגדרות. היה טלטלה בשוק ההון, אין ספק שכולם מתייחסים לזה. לא יודע אם זה הגיע לכותרות הראשיות של העיתונים החדשותיים בעולם, אולי לחצי יום שחשבו שהעולם קורס, אבל תן לי, אייל, את הסיכום שבוע שלך.
אוקיי, אז אני סיכמת את זה בצורה מאוד נכונה. ראינו בעצם, זה התחיל מסוף שבוע האחרון, אבל מסוף שבוע שעבר, והשבוע עוד לא נגמר, ויכול להיות שגם היום נמשיך עם זה, אנחנו רואים תנודתיות מאוד חדה בשוקי המניות, גם שוקי האג"ח, עם ירידות מאוד מאוד חזקות שלא היינו רגילים אליהם בשנה וחצי האחרונות. עכשיו, זה הנקודה המעניינת פה שצריך להגיד, אגב, לצורך העניין דוגמה, S&P 500 ירד קרוב ל-10% מהשיא שלו, במספר ימים מאוד מועט, אבל צריך לזכור
מהשיא שלו שהיה לפני הטלטלה, זאת אומרת מה, ביום חמישי, מתי
לא, השיא שלו היה קצת לפני זה, אבל לצורך העניין ביומיים וחצי, שלושה ימים, ה-S&P רשם ירידה של קרוב ל-9%. ראינו את זה גם כמובן בשוקי המניות, גם במזרח וגם באירופה וגם כמובן בישראל פה אצלנו, והירידות האלה חדות מתחילות לייצר כותרות כמו שאמרת. אני חושב שאנחנו כן נראה את הכותרות האלה הולכות ומתחזקות. בדרך כלל ככל שהכותרות הולכות ומתחזקות זה אמור אולי קצת להרגיע את המשקיעים, כי אולי בדרך כלל כשזה מגיע לנקודות האלה אז הסוסים לפעמים יוצאים מהאורווה. אני חושב שמה שנצטרך אולי לעשות בחשיבת דיון היום פה בשיחה הזה, לנסות להבין האם אנחנו באיזושהי מגמה, אמרת מפולת, האם אנחנו לקראת מפולת, או שבסך הכל זה עוד תיקון שאנחנו רגילים לראות בשווקים.
יניב, מה היה?
אותי מעניין לשאול את אייל, אם בכלל אפשר לדעת אם זאת מפולת או רק תיקון, או שזאת שאלה שניתן לענות עליה רק בדיעבד.
אז אני מסכים, יניב. קודם כל, השאלה שלה היא טובה. ברור שכל תחזית היא לא חייבת להתממש, והכל בסוף מדברים על הסתברויות של ניתוח הנתונים, ומה יכול לקרות או לא יכול לקרות. אם היה איזשהו חזאי בעולם שהיה יודע בדיוק בסבירות של מאות אחוזים, מה יקרה ומתי השווקים יפסיקו לרדת או יתחילו לעלות, הוא גם כנראה לא היה מפרסם אותם. אנחנו כן צריכים לשבת ולהסתכל על האם הנתונים הכלכליים השתנו, ושמנתחים את הדבר הזה, אני חושב שזה, אגב, כמעט קונצנזוס אצל כל אנליסט שהוא גם בארץ וגם בעולם. ברור שתמיד יש כאלה שצצים ומספרים שמתחילה מפולת, אולי הם גם צודקים, אבל שהנתונים הכלכליים לא השתנו, החברות ממשיכות להרוויח, הריביות עדיין נמוכות, הכלכלות צומחות מאוד מאוד יפה, מדד אמון הצרכנים הוא גבוה, שכר בעלייה, אגב זה מה שהציט בהתחלת הסיפור בארצות הברית, אבל השכר בעלייה, עדיין אין אינפלציה, אולי ציפיות האינפלציה עלו, אבל אין אינפלציה. ולכן אפשר להניח שבסבירות מאוד גבוהה מדובר בתיקון. אגב, יניב, האנומליה פה היא לא זה שעכשיו השווקים ירדו 8-9%, אלא שבשנה וחצי האחרונות זה לא קרה. הרי כולנו יודעים שהסטטיסטיקה, עוד פעם לא בצורה מדויקת, אחת לכמה חודשים, חצי שנה, 7 חודשים, 8 חודשים, יש תיקון של בין 5-10% בשוקי המניות. שוקי המניות לא עולים בצורה ליניארית, ודווקא 2017 היא הייתה אולי החריגה מאוד, מהרבה מאוד פרמטרים, שהתנותיות הייתה מאוד מאוד נמוכה, השווקים עלו בקצב, אפשר, אתה יודע, אם מי שישים גרף זה ייראה אפילו קצת ליניארי, וזה יצר אולי את העוצמה של התיקון הזאת להיות מאוד מהירה וחדה.
זאת אומרת שאתם, אני לא יודע, יניב, אם אתה גם מסכים עם זה, שמשבר כלכלי מתחיל ממשהו פונדמנטלי. אז אני אומר, יכול להיות שהיינו רגילים עד עכשיו שמשבר באמת כמו ב-2008 מתחיל מאיזה משהו מוחשי של כמו משכנתאות לבתים. יכול להיות שאנחנו בעולם אחר שבו המשבר הבא יתחיל דווקא מירידות, שכולם יגידו אנחנו לא יודעים למה זה קורה, ומכונות מוכרות ואני לא יודע מה, ואז המשבר הפונדמנטלי יעקוב אחרי השווקים.
שי, אני לא יודע אם יש משבר או אין משבר, אם יש פה תיקון או יש פה מפולת. מה שאני יודע זה שיש פיל בחדר שנמנעים מלדבר עליו. השוק הזה הוא שוק שנמצא ברלי כבר כמה שנים ברצף. נכון, הייתה איזושהי בטן ב-2011, אבל השווקים ובמיוחד שוק איגרות החוב, ששם נמצא הכסף הגדול, נהננו כמשקיעים, כמנהלי השקעות, מגל ארוך מאוד של עליות שערים, ובאיזשהו שלב החגיגה הזאת תיגמר ומישהו יישאר עם התפוח האדמה הלוהט הזה בידיים. וזה מטריד, כי בשלב הזה הציבור נמצא כבר בפנים, בתוך קרנות הנאמנות, בתוך כל מכשירי ההשקעה, והשאלה איך גורמים לציבור להבין איפה הוא שם את הכסף שלו, ושלא, אתה יודע, שהוא לא יהיה הפרייר הזה שנשאר בסוף לחבוט את האור.
יש פתרון?
אני לא יודע אם יש פתרון, אבל אני מאוד מסכים, אתה יודע מה, תכף ניגע אולי בפתרון. העניין הוא ש... יניב צודק, ראינו כניסה מסיבית של כסף, בגלל שלא היה תנתיות ולא היה פחד ולא היה ריביות, והגחים נתנו צורות אפסיות, ראינו נהירה של הציבור לנכסים, נכסי סיכון והגברה של נכסי הסיכון, כי הפחד נעלם, לא היה פחד. אני חושב שאם אתה שואל אם יש פתרון, הפתרון הוא שתקופות כאלה ותיקון בדרך כלל מייצרים איזשהו ניור של המשקיעים החלשים יותר, ונותנים לשוק לבחון מחדש את הסיטואציה ואת רמת הסיכון. ועכשיו כל משקיע יודע לצערו על בנושא הכאב יותר, כי אגב, להפסיד כסף זה כואב, ולא סתם אומרים הכאב מיפסד, זה באמת תחושה לא נעימה שמרגישים אותה, וכל משקיע או כל מנהל השקעות או יועץ השקעות יכול לעשות drill down ולחשוב מחדש, האם באמת הסיכויים שהוא חשב שהוא ישיג יגיעו מסיכונים שהוא חשב שהוא לוקח, אבל אני לא חושב שצריך לנסות לתזמן פה את השוק, ומי שיש לו יותר מדי מניות צריך עכשיו לברוח, או מי שאין לו צריך לחשוב שיש פה איזו הזדמנות כניסה. כל אחד צריך להבין האם רמת הסיכון שהוא נמצא בה היא מתאימה לאופיו, ועם זה הוא צריך גם להסתכל קדימה ולהשקיע.
תגיד, אנחנו לא טיפה גאונים בדיעבד? כי אם עכשיו היינו מדברים על 5 ימים של 2% ב-S&P למטה, היינו מדברים, השיחה הזאת הייתה מתנהלת אותו דבר?
אני לא חושב, כיוון שאם אתה מסתכל על הדברים, שם את הדברים בפרופורציות, אז השוק ירד ב-2%, ב-4%. אנחנו שוב, אחרי תקופה ארוכה של עליות שערים, כולנו נהננו מהם, אנחנו מקבלים תשואות אפסיות על פקדונות ותוכניות חיסכון בבנקים, ועדיין קרנות ההשתלמות שלנו וקרנות הפנסיה שלנו עלו באחוזים נעים מאוד בשנים האחרונות, אז צריך לשים את הדברים בפרופורציות. תראה, שלום חנוך כתב בשיר שלו, מחכים למשיח, הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם. אני חושב שזה התפקיד שלנו, גם בפודקאסט הזה, לבוא ולהגיד לציבור, שימו לב, מה שבא בקלות, באותה הקלות ייעלם, כן? גם את זה אמר כתב שלום חנוך. והציבור צריך לדעת שאם הוא רוצה להשקיע לאורך זמן, אז שוק ההון יכול להיות המקום המתאים בשבילו. ואם הוא יכול באמצע ותוך כדי להשקיע עוד, זאת אומרת, בהפקדות חודשיות או שנתיות, זה לא משנה. זאת אומרת, גם אם השוק יורד, הוא אומר, לא נורא, אז עכשיו אני קונה שוב, רק במחירים זולים יותר, נוחים יותר, אז הוא נמצא במקום הנכון. אבל אם הוא מפחד וחושש ולא ישן טוב בלילה, יכול להיות ששוק ההון ויגרות חוב קונצרניות או מניות, זה לא המקום בשבילו.
אני רוצה לחזק את מה שיניב אמר. בסופו של דבר, משקיעים שמתחילים להשקיע בשוק ההון, או בין אם ותיקים אגב ובין אם לא, שהם בוחרים את החשיפה ההשקעתית שלהם, בין אם חשיפה גבוהה למניות או נמוכה למניות, ההסתכלות חייבת להיות ארוכת טווח, כי גם בתיקונים כאלה ואחרים, אגב, גם אם יש משברים בדרך, בסופו של דבר השקעה לאורך שנים בשוק ההון, ואני מדבר על שנים, זה לא 2-3, היא השקעה שלאורך זמן מניבה תוצאות טובות, ובעיקר ברכיב המניות. ואיש חכם אגב פעם אמר לי שהשקעה בשוק המניות מאוד דומה לספר מאוד 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 ארוך, שלפעמים יש איזה פרק לא נעים בדרך והוא פרק פחות מוצלח. אבל זה שהפרק פחות מוצלח לא אומר שהספר הוא לא טוב. וזה ספר באמת מאוד ארוך שצריך להשקיע בו לטווח ארוך, והניסיון מראה שזה עובד.
אני אגיד לכם מה לי הציק בימים שהיה את הירידות. אני חשתי שכולם מנסים, לא כולם, אני מגזים, מנסים לספק תירוצים וסיבות למה כל זה קורה. התחילו לדבר על הריבית בארצות הברית, על פער התשואה.
המשיכו, על הנגיד שהתחלף.
על הנגיד שהתחלף, שהוא לא מבין כלכלה, שהוא לא כלכלן. ואני אומר, לפעמים הצניעות פה ולהגיד, אני לא יודע מה קורה בשווקים, גם אם זה הכלכלן הכי בכיר במדינת ישראל, זה לא יוריד מערכו.
שי, כמה שאני חיפשתי את אותו כלכלן, את אותו מנהל השקעות, אגב, את אותו עיתונאי, שיבוא ויאמר את הדברים האלה, גם בעיתון שלנו וגם בעיתונים אחרים, חיפשתי אותם ולא מצאתי שאומרים, שמישהו שיבוא ויגיד את האמת, אנחנו לא באמת יודעים. זה לא אומר שצריך לפחד יותר, זה פשוט לבוא ולהגיד לציבור את האמת בפנים. אני רוצה לתת לך את הדוגמה של פרופסור נוריאל רוביני, כלכלן מאוד מוערך, הוא הכלכלן שלמעשה זיהה, חזה את המשבר של 2008, את משבר הסאפריים. אבל אותו נוריאל רוביני...
מה חזה? הוא לפני המשבר, הוא פשוט אמר...
כן, הוא אמר, רבותיי, אנחנו לפני משבר, אבל אותו כלכלן מדופלם ומוערך, כשבתחילת 2009, שהמשקים והשווקים יצאו מהמיתון, הוא אמר, זה רלי של פריירים. זאת אומרת, הוא לא ידע לזהות את שינוי המגמה. חברים, אנחנו לא באמת יודעים, ואני אגיד לך איפה הבעיה. הבעיה היא של הרבה מאותם מנהלי השקעות, ואנשים שמתראיינים ומופיעים בתקשורת. יש המון מידע, יש להם גם המון ידע. אבל זה לא אומר שמה שהם אומרים בהכרח יקרה. יכול להיות שההסתברות של התחזיות שלהם היא מעט גבוהה יותר משל כל הדיוט מהציבור. אבל אסור לקחת את הביטחון שהם משדרים מתוך החליפות והעניבות המשי שלהם, ולחשוב שזה בדיוק מה שהולך להיות.
אני חושב שאולי יש פה איזה סוג של קטע ישראלי. אני אתן לכם דוגמה. שבוע היה משחק סופרבול. היה את הסופרבול. אני ראיתי את המשחק הזה בשידור ב-NBC עם שדרים אמריקאים, והיו שם שני החלטות באמצע המשחק, גבוליות נורא, עם כל המצלמות והכל. לא היה ברור אם ההחלטה נוטה לכיוון טאצ'דאון או לא טאצ'דאון. והפרשן, שהוא דמות בחירה מאוד ומכובדת, אמר, תקשיבו, רבותיי, אין לי מושג. ואז שהוא אמר את זה, אני חשבתי על המנתחים הישראלים של השווקים, ואמרתי, למה אני לא יכול לשמוע את זה בעברית?
ומה זה גרם לך לחשוב עליו באותו רגע שהוא אמר, אין לי מושג?
אישית, הערכתי אותו יותר.
תראה, בסופו של דבר, אני מסכים איתך, אבל לא את הכל אנשים יודעים להגיד בכל רגע נתון. עכשיו אתה מדבר על משברים. אם תסתכל על כל המניות בשוק הישראלי, רובן במהלך היום עולות ויורדות בשיעורים כאלה ואחרים בכל יום. האם בכל יום יש הסבר למה המניה הזאת עלתה 0.2 ולפני 10 דקות היא ירדה 0.3 ואחרי זה יתעלה מחר אחוז? הרי בסופו של דבר אנחנו כמנהלי השקעות בסופו של דבר מסתכלים ובוחרים השקעות בהסתכלות לטווח ארוך, מנתחים את הסיכוי והסיכון שלהם, ואם החברה, יכול להיות שבחרנו חברה שהיא חברה מצוינת, מניה טובה, בתמחור נוח לטווח ארוך, שחודש הבא היא תרד 10%. זה לא אומר שקיבלנו החלטה לא נכונה. מאוד קשה להילחם עם הפסיכולוגיה של אלפי משקיעים בו זמנית שמנסים לחשוב עם עצמם האם המחיר הוא כזה או אחר.
שי, אני רציתי להתייעץ איתך כאן תוך כדי ההקלטה. אנחנו מתכוונים לשאול את אייל מה הוא חושב יהיה בשנה הקרובה בשווקים.
בוודאי.
השאלה אם שי יתפתה וייתן לנו תחזית של מומחה.
רגע, אז בוא אני...
תשמע, לא אני ולא אתה מנהלים הרבה כספים, אני חושב שהוא מנהל קצת יותר כספים מאיתנו.
אז אני אגיד לך ככה, אני מאוד מסכים איתכם אני באופן אישי פחות אוהב תחזיות, ולהגיד, תשמעו, 2018 כשנה קלנדרית נראה בה להיות בשוקי המניות, הרי לנסות לנתח מה יקרה בעוד 3 שבועות זה קשה, אז לנסות לנתח מה יקרה באוגוסט השנה או בנובמבר, זה מאתגר לא פחות. אני כן חושב שכרגע אנחנו לא מדברים על איזה משבר מתגלגל, דיברת על זה קודם שי, אין איזה אירוע כלכלי, אנחנו כנראה לא לקראת מיתון, אנחנו בהחלט באיזשהו מקום, ואני מסכים ממה שיניב אמר, לקראת סוף המחזור הכלכלי הזה, מחזור כלכלי שראינו צמיחה מאוד יפה בשווקים וריביות מאוד נמוכות, המחזור הכלכלי הזה כנראה לקראת סיומו. האם זה אומר ששוקי המניות הולכים לרדת בחדות? כנראה שלא. האם זה אומר שהם הולכים לעלות השנה בחדות? גם זה כנראה שלא. כנראה שנמשיך לראות השנה תנודתיות, אבל אם מסתכלים לטווח קצת יותר ארוך של 2-3, אני מניח שהשקעה בתחזית פחות שלנו, זה שהשקעה במניות תמשיך להיות השקעה טובה ברמת הריביות והסיכוי סיכון היום, וגם אגב, השקעה באיגרות קונצרניות, בפיזור מאוד רחב, כנראה תהיה עדיפה על אגרות חוב ממשלתיות. להגיד לך, אם בחודש מאי לא נראה את האג"ח ממשלתי עושה יותר טוב מהקונצרני, או את המניות יורדות 5%, קשה מאוד לדעת, ואני כן אגיד שאני חושב שאם תקרא גם את החזאים שדיברו במהלך כל 2018, ושם אולי כולם טעו, כולל חזאים מהצד שלנו, שאמרו, תשמעו, השווקים עולים, מתישהו צריך להיות תיקון, ולא היה תיקון. אז הייתה טעות כזאת, שאף אחד לא דיבר עליה, כי זו הייתה טעות חיובית, אבל תיקונים הם חלק מהחיים.
ואייל, יש איזה תחום או נקודה אחת שכדאי לשים לב אליה, זאת אומרת, יכול להיות שתבוא תגיד, תראו, אם ארצות הברית תעלה ריבית 4 פעמים ולא 3 פעמים בשנה הבאה, שימו לב לזה.
אז אני חושב שמה שצריך לשים לב זה בדיוק את מה שהתחיל להציט את האירוע האחרון, וזה אם נראה באמת לא את ציפיות האינפלציה עולות, אלא את האינפלציה בפועל מטפסת בישראל, בארצות הברית או באירופה, כי אז אנחנו נתחיל לשמוע או לחשוש מזה שהנגידים בבנק המרכזיים יאלצו להעלות הריבית בקצב קצת יותר מהיר. ברגע שהריבית תעלה בקצב קצת יותר מהיר ונראה תשואות יותר אטרקטיביות למשקיעים סולידיים באג"חים, כנראה שהם יעדיפו להשקיע בהם ולא לקחת את הסיכון בשוקי המניות או בנכסים מסוכנים. אז השאלה שלך היא נכונה. אם נראה עליית תשואות חדה מאוד באגרות חוב שתבוא ממשהו שהוא כנראה מתמשך, שזה אינפלציה שתוביל לעליות ריבית, זה בהחלט יהיה טריגר שצריך,
מה,
יגיד לכולנו להוריד סיכון.
מה, 2-3% שנתי אינפלציה, מה הכוונה לאינפלציה?
אני חושב שאם האינפלציה תתחיל לטפס מעל היעדים של הבנקים המרכזיים, לאזור ה-2.5 ומעלה, יהיה מקום קצת להוריד סיכון בתיקים. אני כן אגיד שהסיבה, שאחת הסיבות שאנחנו אומרים, שאולי העליית תשואות באג"חים הייתה מוגזמת, אולי יש ירידות במניות היו קצת מוגזמות עכשיו, וזה לא אומר שיגמר מחר או מחרתיים, זה שהסביבה הכלכלית הריאלית בסופו של דבר לא מראה סימנים שבאמת נראה איזושהי התפרצות אינפלציונית, לא באירופה, לא בארצות הברית ולא בישראל, אבל זה אחד הנתונים שצריך לעקוב עליהם בזהירות.
תגידו, למה כולם התחילו לדבר על המדד הפחד לאחרונה? אני זוכר שהדבר הזה היה איפשהו בקטגוריה של נגיד השקעה בביטקוין, בערך משהו כזה לפני הרבה שנים. מה כולם מדברים על זה?
תראה, מדברים במדד, אתה שואל למה פתאום עכשיו מדברים במדד הפחד. מדברים במדד הפחד כשהוא עולה בצורה מאוד חדה. זה קרה בכל הפעמים שדיברו על
מדד לפני, הפחד. בוא לפני, רק סליחה שאני כותב אותך, תסביר, בדיוק.
מדד הפחד הוא בעצם מדד, וננסה להסביר את זה בצורה מאוד כללית, שמנסה לנתח את רמת התנודתיות בשווקים. זאת אומרת, ככל שיש יותר פחד בשווקים, רואים תנודתיות שמגיעה אגב מסטיות תקן שעולות, לא ניכנס לרזולוציה הזאת, אבל הוא בעצם מנסה לגלם את סטיות התקן. בגלל שסטיות התקן מייצרות תנודתיות מאוד חדה, קוראים לו מדד הפחד, כי כמובן שכשיש פחד יותר גדול בשווקים, סביר להניח שזה מלווה בתנודתיות מאוד גבוהה. עכשיו אתה אומר, למה פתאום מדברים עליו? כי פתאום הוא זינק, תכף נדבר על הזינוק שלו, אבל גם לפני שנתיים ראינו אותו מזלק לפני הבחירות של טראמפ, ראינו אותו בברקזיט מזנק, בתקופות כאלה הוא מזנק, וכמו שאמרתי בתחילת השיחה שלנו, מה שמדהים היה שבמלך כמעט כל 2017, המדד הוויקס היה בשפל היסטורי, שכל יום שבר את השפל היסטורי שלו לטווח מאוד מאוד ארוך, ולכן הזינוק שלו היה גבוה. למה הוא באמת עלה הדיון עליו שוב עכשיו? כי במקרה, מאז שמודדים את מדד הוויקס, ביום שני האחרון, הקפיצה במדד הפחד הייתה הגבוהה ביותר מאז שמודדים אותו, גם במונחי אחוזים, כלומר הוא קפץ במעל 100%.
ביום?
ביום, וגם במונחי נקודות שהוא קפץ ב-20 נקודות. בשני הדברים האלה זה היה הקפיצה החדה ביותר מאז שמודדים את מדד הפחד בארצות הברית.
יני, ודאי אתה משקיע במדד הפחד?
אני ממש לא מבין בזה. ואני לא יודע לענות לך. אז הנה, אני אומר לך, אני לא יודע. סוף סוף. יש לי הזדמנות להגיד, אני לא יודע.
לא מקובל, לא מקובל.
בוא נמשיך?
נמשיך.
אגב, אתה יודע מה? הזכרת את הביטקוין קודם. בלי שעוד פעם, הנה משהו שגם אני יכול להגיד, אני לא מבין בזה שום דבר, ואין לי מושג להגיד לאן זה הולך, אבל אם אני זוכר, גם אגב מפודקאסטים קודמים, לדעתי מהפודקאסט הראשון שעשיתם, שהיה דיון על זה, על הביטקוין, מה אחד הדברים שאמרו, ואחד הדברים שכל הזמן שמענו אנשים אומרים, זה כשיהיה משבר בשווקים, נראה שהביטקוין הוא הזהב החדש, אנשים ילכו לביטקוין, והנה התחילה הטלטלה בשווקים, וראינו בדיוק בזמן הזה גם את המטבעות הווירטואליות יורדים בחדות. עוד פעם, אני לא יודע אם זה קשור או לא קשור, אבל לחשוב שהם יאהבו את ההגנה, לא בטוח שזה הדבר הנכון.
זה עדיין מוצר שתופס כותרות, וככל ש... אז אתה אומר שיש פה איזו קורלציה עם משהו?
לא, אני אומר, אני לא יודע אם יש קורלציה או אין קורלציה. אני אומר שוב פעם, אני לא מבין בזה. אבל אני אומר, האנשים אמרו, זה הולך להיות הזהב החדש, שאם יתחיל משבר פיננסי, נראה בריחה אליו, במבחן התוצאה, בבריחה האחרונה של אנשים מהשוק, לא ברחו אליו.
אוקיי, ראייה לטווח קצר קדימה, שבוע הבא, יניב, מה אנחנו רוצים לשים לב?
לשבוע הבא קדימה ולשנה הבאה, אנחנו רוצים להגיד למאזינים שלנו, ששוק ההון זה לא קזינו, זה לא הימורים, אבל זה גם לא השקעה עם תעודת ביטוח. קחו את זה בחשבון, שאתם נכנסים להשקעה בשוק ההון, ככה תוכלו גם להרוויח יותר וגם לישון בשקט ולדעת איפה אתם נמצאים.
אני אוסיף ולדעת למי להקשיב.
ברור. לכלכליסט.
ברור, ברור, מי שמאזין לפודקאסט שלנו יודע, זה ברור.
אני רק אחזק את מה שיניב אמר לגבי ששוק ההון זה לא קזינו. מי שיבדוק השקעה לצורך העניין בשוקי המניות לאורך הרבה מאוד שנים, יראה שלצורך הדוגמה S&P, שאפשר למדוד אותו באמת עשרות שנים אחורה, בסטטיסטיקה לא היה בשום נקודה שנכנסת, גם אם נכנסת בנקודה הגבוהה ביותר, שהמתנת סדר גודל של 15-16 שנים ולא ראית רווח. כלומר, אני לא אומר שזה לא הבטחתי רווח גבוה או רווח נמוך, אני אומר, אם יש השקעה שהיסטורית, מי שהשקיע בה הרבה מאוד שנים לא הפסיד, קשה להגיד על זה שזה קזינו או הימור. נכון, הדרך היא לפעמים לא נעימה, אבל ההתמדה היא בדרך כלל משתלמת.
אני מאוד שמח שהעלית את הנקודה הזאת, כי לאורך כל השיחה הזאת הסכמנו אחד עם השני. עכשיו יש לנו הזדמנות לא להסכים.
בוא נריב.
לריב, אנחנו נריב אחרי השיחה. אבל לא להסכים זה עכשיו, כי קח לדוגמה את מדד הפחד שהזכרת אותו, ואני אמרתי שאני לא מכיר אותו, אני לא מספיק מבין בו. דיברנו על זה שבשנת 2017, כל יום, באופן סיסטמטי, המדד הזה ירד ושבר את השיא שלו. זה לא אומר שזה יימשך לנצח, להפך. אני טוען שדווקא המגמות ארוכות הטווח נוטעות בנו את התחושה, הייתי אומר אפילו את האשליה, שמה שהיה הוא שיהיה. ואז אתה לוקח את הסיכון הגדול ביותר, איך אומרים במשחק פוקר? אתה חוזר רק עם התחתונים עליך, כשאתה מפסיד את הכל, כשיש לך יד חזקה, כשיש לך ביטחון עצמי במוב שלך, במהלך שלך, בהשקעה שלך, בטרייד שלך. ומזה אני מציע להיזהר.
אני מסכים איתך ב-100%. אגב, אין ספק שדברים, שאחד הבעיות שאנשים מסתכלים מה היה אחורה וחושבים שזה מה שיהיה קדימה, לא פעם אגב, אם אני אקח את הדוגמה הזאת למקום אחר, שאנשים מסתכלים ואומרים, הנה, המניה הזאת עלתה חזק, או הקרן נאמנות הזאת עשתה תוצאות מאוד טובות בשנה שעברה, כנראה שהיא תעשה תוצאות טובות גם קדימה, אז כולנו יודעים שמחקרים מראים שזה לאו דווקא ככה, מה שעלה מאוד חזק, זה לא אומר שהוא ימשיך עוד חזק, זה אומר שאולי הוא יכול גם לרדת מאוד חזק, וכמובן להפך, אנשים צריכים לנסות להבין ולדעת במה הם משקיעים, מה האסטרטגיה שלהם, לאן זה יכול ללכת, ולא לרדוף אחרי ההשקעה המנצחת, זה לא תמיד יוביל למקום הנכון.
מילה אחרונה לסיכום, אנחנו פה דיברנו על השקעות והכל, הבורסה הישראלית, יש לכם רמת אמון מלאה בה?
אני חושב שלבורסה הישראלית יש הרבה מאוד אתגרים, אבל אי אפשר להגיד שהיא לא מטפלת ופועלת בהתאם. לפעמים אנחנו כישראלים, אמרת קודם, נורא מחפשים לשפוט מישהו על הטווח הקצר. אבל לצורך העניין, המהלכים שעשו בבורסה בשנים האחרונות, אם זה עדכון מדדי הבורסה למדדים יותר נכונים, השקעת יותר אלטרנטיבות, במדדי האג"ח, זה צעדים נכונים, אולי היו צריכים לעשות לפני, אולי יהיה עוד דברים שיעשו בהמשך, אבל הבורסה מנסה לטפל באתגרים שלה, ואני חושב שבסופו של דבר היא גם תצליח, זה לא אומר שזה יקרה מחר בבוקר.
אנחנו רואים בבורסה התעוררות בשוק ההנפקות, חלק מההנפקות, כשאני מדבר על הנפקות, אני מדבר על הנפקות של אקוויטי, כן, של מניות, של חברות חדשות, זה מבורך, זה מזרים דם חדש למערכת, אנחנו רואים את שוק אגרות החוב, את השוק הראשוני, ממשיך לעבוד ולעבוד חזק. אני מקווה שלא נכנסות פה בדלת האחרית חברות לא ראויות, אבל גם איתם נדע להתמודד, ובכל אופן לך ולי שיהיה על מה לכתוב, ואנחנו רק רוצים לקוות שאייל והקולגות שלו ידעו להיזהר מהם.
אני חושב שאפשר לסכם את השבוע הזה, כי לי אישית היה שבוע מאוד מעניין. בהחלט. בשביל זה אנחנו בתחום.
אני חושב שזה היה שבוע מאוד מלמד המון משקיעים, אני חושב שדווקא מהצד המוסדי אנחנו רגילים לאירועים כאלה, אבל זה תמיד חשוב, זה נותן לך ללמוד יותר טוב את הלקוחות שלך, להבין יותר את הדברים שאתה אומר, ולחדד אותך גם קדימה. בהחלט היה שבוע שהוא מרתק, לצערנו היה מרתק בצד השלילי, אבל מכל דבר כזה כמובן לומדים.
אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה יניב, תודה רבה אייל, ואנחנו נתראה בשבוע הבא של פודקאסט מנועי הכסף.
מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
אין באמור בהקלטה זו כדי להוות תחליף לייעוץ ואו שיווק השקעות על ידי יועץ ואו משווק השקעות, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני ולא בייעוץ, ולא זיקה למוצרים המנוהלים על ידו.